השיעור שלנו, השיעור שלנו, כן, השיעור שלנו היום, לא יהיה בגמרא ירושלמי. אני חשבתי אולי, ככה, בגלל שאנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, אז ככה, קצת ללמוד דברים שקשורים לעניין הזה של ט"ו בשבט. ידוע, וככה נפסק, יש מחלוקת, אבל ככה מביא השולחן ערוך, אדם עכשיו יושב בסעודת ראש השנה למשל. בראש השנה יש סימנים. ויש כל מיני פירות שאנחנו אוכלים על השולחן. אותו דבר עכשיו סעודת ט"ו בשבט. יש סעודת ט"ו בשבט, סדר של פירות. יש שאלה על מה אני מברך קודם. זה דיון בגמרא. ואנחנו רואים באמת שמרן בשולחן ערוך כתב שיש... באמת צריך, אם יש משיבת המינים, מברכים קודם כל על שיבת המינים, אבל יש דעה אחרת שאומרת שבדם מברך על מה שהוא אוהב קודם, בלי קשר לשיבת המינים. הוא אוהב את זה, הוא אוהב תפוז, ויש רימון, והוא לא אוהב רימון, אז הוא יברך על תפוז, אפילו שרימון זה משיבת המינים. אבל מה קורה, אם לבן אדם יש משיבת המינים, שהתברכה בהם ארץ ישראל, לא טורקיה, ארץ ישראל. אז, גם, אני אומר את זה בדרך אגב, שתדעו שכל העניין הזה של הפירות היבשים שמגיעים מחוץ לארץ, במיוחד מטורקיה, צריך מאוד להיזהר, גם אם כתוב על זה כשרות, כי יש בעיה, הם מורחים חומר שזה יבריק, וזה חומר שעשוי משומן של בעלי חיים שהם אסורים. הם מורחים את זה מלמעלה. אז עדיף לא לאכול.
מה, אין
לזה? יש, אבל יש בזה בעיות, לכן יותר טוב לא לאכול. תמרים תאנים בכלל, אם אין, מארץ ישראל, מאשר לאכול מטורקיה.
מאיפה ידע שמטורקיה ולא מטורקיה?
יש, זה כתוב, עם יבואן הכל, כתוב מטורקיה. מה כן, יש בארץ, תסתכל, אם כתוב בהשגחת הרבנות הראשית לישראל, זה מיובא. כתוב טורקיה, אם לא, זה באנגלית.
מיוון.
כן, לא משנה, מארצות המזרח התיכון.
איזה השגחה?
אני לא יודע מה קניתם, אבל צריך להיות השגחה בהשגחת הרבנות הראשית לישראל, חוץ בנוסף לחתימות. בכל מקרה, עדיף לא לאכול מאשר לאכול מפירות של טורקיה. אז לא.
קונים אצל דקל.
בסדר, אז לא לאכול תאנים, לא יקרה כלום.
לא, קונים אצל דקל.
בסדר, אז אני אומר, עוד פעם, אני לא יודע, אני לא יודע, צריך להסתכל. בכל מקרה, בסדר, ט"ו בשבט, עדיף לא לאכול פירות מחוץ לארץ. עדיף לאכול תפוז ולא תאנים. כן. לשמוח בשמחתה של הארץ, כן? לשמוח בשמחתה של הפירות של הארץ, כי באמת המקובלים עשו סדר מיוחד, כך וכך פירות, כל מיני סוגים וינות, אבל בעיקרון זה להראות את החיבה לארץ ישראל. אז לכל פירות רק מארץ ישראל, ואם יש לך רק רימון אחד, אז זה רק רימון, ולא צריך להביא שום דבר מחוץ לארץ. יש סוגיה, לא סוגיה, יש סיפור, יש סיפור שהגמרא מביאה במסכת ברכות, בדף ממאלף, עמוד ב', שם יש סיפור מעניין. ישבו שניים בסעודה, והביאו להם לסעודה פירות. בואו נראה מה קרה שם. אומרת הגמרא, וזה מתוך דברי הרב קוק בספרו, בסידורו, בפירוש שלו, ועולת ראייה. אומר הרב כך, מספר את הסיפור שהיה, כך הוא מתחיל, רב חיסדא ורב ימנונה הבו יצבי בסעודתה. רב חיסדא ורב ימנונה ישבו בסעודה. הייתו לקמיו תמרי ורימוני, הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שקל רב ימנונה, בריך התמרי ברישה. לקח רב ימנונה תמר ובלך עליו. אמר לו רב חיסדא, לא סלקא דעתך מר להד אמר רי, והייתם הרי, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. יש לנו פסוק בתורה, שבו יש תיאור של שבעת המינים. ארץ, חיטה, וסעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ זה שמן ודבש. בפסוק יש פעמיים את המילה ארץ. אמר לו, מה? אתה לא הולך לשיטה, לסברה שאומרת שכל מי שהוא יותר קרוב למילה ארץ, הוא הראשון שמברכים עליו? היית צריך לקחת מהרימונים? כי כתוב ארץ, חיטה, וסעורה, גפן, תאנה ורימון, ואחר כך עוד פעם ארץ, זה שמן ודבש, ואז זה תמרים. תמר הוא אחריו, למה ברכת עליו ראשון? למה זה שאל אותו? מבחידה את רב ימנונה. אמר לו, רב ימנונה לרב חיסדא, לא, יש לי סברה אחרת. אני מדבר באמת, אני מסכים בעיקרון שכל מי שקרוב למילה ארץ הוא הראשון. אבל אומר לו רב ימנונה לרב חיסדא, זה שני לארץ. וזה חמישי לארץ. הרימון הוא מספר חמש. ארץ, חיטה, אחד, וסעורה, שתיים, גפן, שלוש, תהנה, ארבע, ורימון, חמש. ואחר כך כתוב ארץ, עוד פעם, זית, ותמר. אז הוא השני. אז לכן, אני מברך עליו קודם.
הראשון מצד...
כן, בסדר, תעזור, זה קרוב יותר לארץ. יפה. שמע את זה רב חיסדא, והתפעמה רוחו. אמר, וואו, תשמע, זה רעיון מבריק. אבל תוכיח את דבריך, כלומר בוא תן חיזוק לדבר הזה כדי שבאמת נלך אחריך בשיטה הזו. אמר לי, מן יאהיב לן נגרי דה פרזלה ונשמע אינך. מי ייתן לנו יתדות של ברזל, כלומר הוכחה חזקה ונשמע בקולך. עד כאן דברי הגמרא. הרב זצ"ל אומר כך, כשם שהברכות עצמם מעידות, סליחה, מעירות את הלבבות לדעות ישרות. כלומר, הברכות יש להם כוח להביא את האדם להיות בעל שכל ישר, שהם אבות למעשים ישרים ומידות טובות. אם יש לך שכל ישר, האדם עושה מעשים טובים, והמידות שלך הן טובות. כן, גם פרטיהם ברכותיהם בנויים על פי דרכים מפולשים למידות טובות ויקרות ויקרי תורה באמונות ודעות. ככה יש כוח בברכות באמת לכל הכיוונים, לאורך, לרוחב, למעלה, למטה, ליישר את האדם ולעשות אותו טוב יותר. עכשיו אומר הרב, ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, ארץ ישראל היא היסוד של התורה, שהיא מביאה את כלל עם השם וכל העולם כולו להשלמתם על ידי ישיבת ארץ ישראל, על כן סדרי קדימתם של הברכות, כלומר מה שמברכים קודם, מחוברים ותלויים הם במידת סמיכתם של המינים שמברכים עליהם אל הזכרת הארץ שבאלה פסוקי התורה. כלומר, אומר הרב, יש קשר עמוק מאוד לסדר של הברכות כפי שהתורה כותבת אותן, והם קשורים לארץ. ארץ חיטה, ארץ את שם המודש. כלומר, יש שייכות גדולה מאוד למצוות ולארץ הזאת. בארץ ישראל, ארץ הקודש. תחילה, ממשיך הלאה הרב ואומר. מה זה בא ללמד? קודם כל כלל, אומר הרב זצ"ל להורות. ללמד אותנו, מה זה בא ללמד אותנו הפסוקים האלה? ללמד אותנו כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ ישראל. כלומר, כל מי שקרוב הוא קרוב יותר לארץ ישראל. ככה, בפסוק, כן? כל מי שקרוב יותר לארץ הוא הראשון. אבל תראו עכשיו איזה דבר יפה אומר הרב. תראו, אנחנו פוגשים כל מיני אנשים שאוהבים את הארץ. יש יהודי שיגור בחוץ לארץ והוא שלוש פעמים בשנה, כל החגים הוא בא לארץ, בא לכאן, עושה את החגים בארץ, תורם למוסדות תורה ותורם למוסדות חסד ומדבר וחוזר לחוץ לארץ וחזרה, אוהב את הארץ. יש יהודי שהוא קיבוצניק, לא כל כך מקפיד או אפילו לא עושה כלום. אתה שואל אותו, תגיד לי, מתי פעם האחרונה היית בבית כנסת? הוא ככה חושב, אומר, תשמע, נדמה לי, אולי, לא בטוח, זה היה בבר מצווה של בן דוד שלי לפני איזה 40 שנה. כן. טוב, מה אתה עושה? הוא אומר, תראה, אני אדם כבר קצת מבוגר. אני הייתי בצבא, הייתי בקבע, הבנים שלי משרתים בצבא, אני מעבד פה את הקרקע, מגדל גידולי, בניתי את הבית שלי, לא יודע, באיזה קיבוץ, כן, וזהו, אני מפתח את ארץ ישראל מבחינה חקלאית. יש שאלה גדולה מאוד. נו, מה אתם אומרים? מי יותר מעולה? אותו יהודי שומר תורה ומצוות שבא לפה בחגים, ותורן, וחוזר לאמריקה, או לא יודע לאיפה, או אותו קיבוצניק שנמצא פה כל הזמן, ולא רואה בית כנסת, לא שום דבר לא קשור לקיום התורה והמצוות, כן? והוא כאן,
קיבוצניק.
אומר הרב, שימו לב, מי שיש לו יותר קשור אהבה לארץ, ויותר השתדלות בעניין ישוב ארץ ישראל, ארץ הקודש, הוא מוקדם לברכה, הוא מעולה יותר הקיבוצניק הזה, הוא קרוב יותר אל השלמות שזוכים בה. והנה, אומר הרב, חיבת הארץ מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם. זה מה שהסברנו עכשיו בעל פה. יש מחבב את ארץ הקודש בשביל סגולותיה היקרות. וצמא מאוד לרצות אבניה ולכונן עפרה, כדי לקיים המצוות התלויות בארץ. כלומר, אומר היהודי הזה, כל כך אוהב את הארץ בגלל שהיא ארץ הקודש, היא ארץ הנביאים, היא ארץ התורה, היא ירושלים, היא הר הבית, כל כך רוצה לבוא ולהיות כאן. ובשביל התכלית העליונה, הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית, כלומר, ארץ ישראל היא ארץ רוחנית, הוא מאוד אוהב אותה. אבל הוא בא לבקר והולך. יש כאלה, זה מה שאמרנו על היהודי הזה. מצד שני הקיבוצניק, אומר הרב, יש מי שמחבב ארץ הקודש, הוא משתדל בישיבה ובדירתה, הוא רק עוסק ביישוב, בחומר, בחומר, הוא גר פה, עובד, בשביל שמכיר בה את התכלית של המנוחה החומרית, לא יודע, ארץ ישראל, יש פה ביטחון, כולם יהודים, כן? ויש לו עניינים חומרים לכלל ישראל, הוא פתח, טוב, בשביל עם ישראל בארץ, שהוא גם כן דבר טוב ונשגב. אומנם, יש לנו פער גדול, ובכל זאת לא בעד המעלה הראשונה, למי שמכיר יסוד התכלית העליון שבחיבת הארץ, שזה בא מצד הקודש שבארץ ישראל, מצד המצוות שצריך לקיים. על כן, אומר הרב, רמוז כאן בפסוק, קירוב הברכות לארץ בשתי מערכות. יש לנו חמישה דברים מעניינים, שקשורים, אם ככה, לפסוק. ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, זה חמישה. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, חמש. ויש שניים. זית ותמר. זית ודבש. דבש תמרים. אומר הרב, דבר נורא מעניין. אנחנו אם ככה רואים ששבעת המינים מחולקים לחמש ושתיים. ידוע שהיו מדליקים את המנורה במקדש, היו מדליקים חמש נרות, מקטירים את הקטורת, כן, הקבת התמיד, וחוזרים ומדליקים עוד שניים. גם כן, חמש ושניים, לא בבת אחת. היו שבע פתילות, חמש ואחר כך שתיים. אומר הרב, גם פה, בסדר הזה של שבעת המינים, התורה מחלקת לחמש ושתיים. אומר הרב, שימו לב, דבר מדהים, אומר הרב, חמישה מינים נגד ההשתוקקות הישראלית, סליחה, נגד ההשתוקקות לארץ באופן העליון המעולה. כלומר, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון רומזים למעלה העליונה של מי שחי בארץ ישראל, לא רק מצד זה שיש בה את הצד החומרי של הבית שלו והביטחון, אלא בגלל שהיא ארץ הקודש וארץ הנבואה וארץ התורה, והוא שומר תורה ומצוות בארץ ישראל. זו המעלה הכי עליונה שיש. אבל החמש האלה, אומר הרב, מזכיר לנו משהו מאוד מעניין. אומר הרב, נגד חמישה חומשי תורה. כלומר, זו ארץ התורה, שהם יסוד ההשלמה הישראלית. עם ישראל שלם כך, על ידי התורה. וממנה נמשכת ההשלמה האנושית. לכן, כל המוקדם בהם, בחמישה האלה, אז אם ככה, כל המוקדם להם, וקרוב יותר לארץ, ארץ חיטה, כן, וכו', מוקדם לברכה, נכון, בחמישייה הזו. החלק השני, זה שמן ודבש, נגד מי זה? אומר הרב, נגד המכירים את ההשלמה הטבעית של כלל ישראל בארץ, בהשלמתם הרוחנית הטבעית, כלומר, הם מודעים לכך שארץ ישראל אמורה להיות ארץ הקודש, אמורה להיות ארץ הנבואה, אמורה להיות ארץ התורה, כראוי לכל עם גדול וחכם ברוח ובחומר. כלומר, הם יודעים שצריך להיות חיבור של הרוח והחומר. ולמדתי מכאן, כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק להישב בארץ הקודש, אפילו לשם תכלית חומרית של הכלל. כאילו זה בשביל כל עם ישראל. למה? כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני. יש כוח בכלל שבסופו של תהליך גם החומר יהפוך לקודש. אז אם ככה מי שנמצא בחול ובא לבקר, אין לו אפילו לא את החומר ולא את הקודש. והתכלית העליונה בו תבוא על ידי חיבור עם השם בארץ השם. על כן מי שיש לו קרבה יתרה לארץ הקודש, אפילו במדרגה נמוכה, יש בזה לחזקו, לאמצו ולהקדימו לברכה. ממי שמתאחר ומתרחק, שנמצא בחול, ואף על פי שבתוך הלב יהיה מתרחק אותו בעל שנמצא בחול, בעל מדרגה יותר עליונה, הוא אוהב את ארץ ישראל. מכל מקום, יישוב הארץ וחיבתה בפועל הוא דבר נשגב. וכמו שאמרו חכמים במסכת סנהדרין על עומרי, היה מלך רשע. והגמרא מספרת שזכה למלכות. למה הוא זכה להיות מלך על ישראל? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. כבש בו, סיפח שטח לארץ ישראל. זכה להיות מלך. היה רשע. ממשיך הרב ואומר, אף על פי שהייתה כוונתו ודאי חומרית. לא ראתה להקים שם איזה משהו קדוש. חומר, מיסים, כסף, לא יודע מה היה שם. ויש לנו לימוד, אומר הרב, שצריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה. ומזה יבוא גם כן חיזוק לכוחות הרוחניים. לכן רב ימנונה אמר, להם זה שני לארץ. הוא מהחלק השני, נכון, החומרי, אבל הוא קרוב יותר לארץ. שאף על פי שהוא שני לארץ, המדרגה השנייה, מכל מקום הוא קודם לחמישי בארץ, לארץ במדרגה הראשונה. לעניין הרושם שאנו צריכים לעשות עלינו בחיבת הארץ, אף על פי שהוא במדרגה נמוכה נגד הראשון, מכל מקום השני הנמוך בפעולותיו הגשמיות מתקרבות למטרה הרמה, ומתוך החוזק החומרי יבוא חוזק נפשי רוחני. וזה עכשיו אומר הרב, זה מה שאמר רב חיסדא לרב ימנונה, מי ייתן לנו עוגן חזק ללכת בדרכך. וכי כן אמרו לו כהלכה ובעניין, מן יעיד לנגד פרזל המשמע עינך, כלומר מי ייתן לנו חוזק גופני וחומרי אמית כמו ברזל, להיות שרירי הגוף חזקים, ונוכל לקבל ממך שלמות רוחנית גדולה כמילתך. מה השלמות הרוחנית של רב ימנונה? לחזק את החוזק החומרי בכלל עם השם, שהוא מביא ודאי לחוזק רוחני. אז אנחנו כבר מסיימים. אומר הרב, וכן יוסד, כלומר זה אנחנו גם ניקח ונשליך על ענייני הכלל שבצד הלאומי של עם ישראל, של ישראל. מי ייתן לנו אמצעים חזקים לחזק את הצד הגשמי והחומרי של הכלל של כולם. בנגלה בפרזלה, כלומר ברכב ברזל, בריחי ברזל, בכוח אמיץ וגוף חזק כברזל, להתעזר בגבורה ולרומם קרן ברוח גבורה, ונלך בדרכך של רב ימנונה. איך לזכות לזה? על פי דרכה של תורה, באהבה ושלום. ואז נוכל למשוך באהבה ושלום את כולם אל הרוחניות, שלא לעלות בחומה ולא למרוד באומות העולם, כי אם להרבות כוח ועוצמה פנימית אפילו גשמית נגד אומות העולם. כי זאת תביא לנו המשמעת הרוחנית שהיא המטרה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. כלומר, נכון, אנחנו צריכים לפעול בצד החומרי של כל עם ישראל, כי רק בצורה שאנחנו מחוברים לכלל, אז יהיה התעלות רוחנית לכלל. אם אנחנו נתנתק מחלק מעם ישראל, לא נקבל את עם ישראל, ויהיה לנו כל מיני דברים לומר על מי שלא מסכים איתנו, אנחנו מאבדים בידינו את הצד הרוחני שלנו, של העם הזה, של עם ישראל, בארץ הקודש. ממשיך הרב ואומר, ושבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כי חזק בריחי שעריך, בנך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיטים יזביך. וחותם התכלית הבא מזה בהכרח, כפי קדושתם של ישראל, מגיד דבריו ליעקב חוקם ומשפטם לישראל. תראו איזה יופי. אומר הרב, הסיפור שהיה בסעודה שם, רבי מנונה יכול היה להגיד, תראה, רב חיזה, אני סובר ככה, פעם היינו רואים בגברה, ואמר רבי מנונה, שני לארץ. ומה עושה רבי מנונה? רבי מנונה לא אומר, הוא לא אומר, מה הדרך של רבי מנונה להראות עד כמה הדברים חזקים, הוא עושה מעשה. הוא לא מדבר. לנו יש שני דרכים להעביר מסר, להעביר רעיון. אחד, לדבר עליו. אבל מה יותר חזק? שאני אדבר או שאני אעשה?
מעשה.
ורב חיזה, תראו את ההתפעלות העצומה שלו. הוא אומר לו, אוי, איך אנחנו לא חשבנו, איך אנחנו מנותקים? מי ייתן לנו כוחות כמו שלך לראות בחומר את הדרך אל הרוח? אנחנו נמצאים עוד כמה ימים, טוב יש יום הדין. יום הדין של האילנות הוא יום הדין של האדם. שאלה? כי זה ראש השנה. ראש השנה אומרת המשנה הראשונה במסכת ראש השנה, פרק א', משנה א', ארבעה ראשי שנים. אז באמת מצד ההלכה, ראש השנה לאילנות זה כדי שאדם ידע מה הוא צריך לעשר. מה שהיה עטו בשבט שייך לשנה הקודמת, ומה שעכשיו שייך לשנה הבאה. מה הכוונה? אנחנו יודעים שיש לנו שנים שאנחנו צריכים לתת מעשר שני. מעשר שני עולים לירושלים ואוכלים בירושלים. אם הפירות התקלקלו, מוכרים בכסף ועוברים לירושלים ומשתמשים בכסף לכל מיני דברים שאתה צריך לאכול בירושלים, לחם, בשר, יין. יש שנים אתה נותן מעשר עני. מה הסימן? יש סימן קל לזכור. כל השנים שעולים לירושלים לאכול, זה אותיות א', ב', ד' וה', ובמינים אחרות, אבדה. איבדתי משהו, אבדה. א', ב', ד', ה'. זה שנים של מעשר שני. מה השנים אם ככה של מעשר אני? ג' וב', כי שנה השביעית זה שמיטה. כלומר, אבדה שני. גו, אני. אבל אני צריך לדעת עכשיו. אם הוא עכשיו נמצא בשנה החמישית של שנת של שמיטה הקודמת, אז עכשיו כל מה שגדל בשנה החמישית הוא עולה לירושלים, מה שיגדל אחרי ט"ו בשבט הוא צריך לתת לעניים, הוא לא צריך לנסוע לירושלים. וזה בצד ההלכתי. אבל מצד הרעיוני, רבותיי, זה יום מדהים. ראש השנה לאילן, בראש השנה אנחנו יודעים, באלף ותשרי אנחנו עומדים ודנים אותנו על מעשינו. על איזה עניין דנים אילנות? איזה מעשה יש להם? איזה מעשה יש להם? אין להם שום מעשה. יותר מדי. אנחנו משווים הרבה, נהוג ככה להשוות את האדם לעץ. כי האדם את השדה. לבוא מפניך במצור, זה בספר דברים, פרק ח', פסוק י"ט. שם למעשה, יש מי שאומר, רגע, רגע, אנחנו לא קוראים נכון את הפסוק. מה מדובר? מדובר שיש מצור על עיר. ויש שם עצים. כן? שלא מדובר על עצים שאם האויב משתמש בהם לרעתך, מותר לך לכרות אותם. אלא על עצים שהם לא קשורים לאויב, ואתה מרוגז, שלא הצלחת לכבוש, או אחרי שכבשת, אתה אומר, עכשיו אני אראה להם מה זה וקורת על כל העצים. אז אומרת התורה, מה? מה אתה רוצה מהעץ? כי האדם עץ השדה, סימן שאלה? אדם בורח, אדם נלחם בך, עץ השדה לא יכול לעשות כלום. למה אתה מתנקם בו? עזב אותו. אל תיגע בו. יש דבר מאוד מעניין, שאנחנו מסתכלים על בן אדם. איפה עיקר האדם? איפה החלק הכי עיקרי באדם? הראש, המוח. הוא מפעיל את הכל. למעלה. איפה החלק העיקרי בעץ?
שורש.
למטה. אז רגע, אז איך משווים? איך משווים את האדם העץ? זה הפוך. זה הראש שלו למטה, וזה הראש שלו למעלה. אלא באמת המהר"ל, ועוד מדברים על זה, המהר"ל אומר שהרעיון של השורשים צריך ללמד אותנו. העץ יונק את כוחו, החיים שלו, מהאדמה. לכן הראש שלו למטה. אנחנו יונקים בחיים מהכוחות הרוחניים שהם למעלה. לכן, כמו שיש איסור בל תשחית בעצים, יש ככה גם איסור בל תשחית בנפש של האדם. ונסיים במשל סיפור שסיפר המגיד מדובנה, ובזה אנחנו נסיים היום את השיעור. היו פעם שני אנשים שחלו לעלינו, וכתוצאה מהמחלה איבדו את מאור עיניהם. היו סגי נאור, הפכו להיות עיוורים. נו, צריכים להתפרנס. ממה מפרנס עיוור? מה הוא יכול לעשות? דקה. היו עוברים מבית לבית, דופקים בדלתות, ומקבלים פה משהו, שם משהו. ככה עבר זמן. יום אחד, התמזל מזלם, הגיעו לאיזה בניין, דופקים, נכנסים עוד דלת, עוד דלת, דלת ככה, אחת הדלתות, פתאום נפתח הדלת, והם ככה מושיטים יד, מבקשים רחמים, חסדים. אז אומר להם, האדם שם, בואו רק שנייה, אתם מוכנים להיכנס רגע פנימה? נו, עוזר להם, מושיב אותם על השפה, אומר להם, תראו, זקה אני אביא אותם לכם, אבל יש לי משהו יותר גדול לתת לכם. מה? אמר, תראו, אני רופא, אחד המומחים בעולם ברפואת עיניים. תספרו לי מה קרה. ספרים, חליתי בזה, חליתי בזה. אמר הרופא, אתם יודעים, זה משמיים. זה בדיוק התחום שלי. תוך שלושה ימים אני מרפא אתכם, ואתם חוזרים לראות. אחד העברים היה אדם שהוא היה אדם ענב, והיה קשה לו מאוד מזה שהוא אוסף צדקה. יהודי שרגיל להתפרנס, הוא רוצה לעבוד. לא אהב את המצב. שמח, תחיל נשק את הידיים של הרופא. כן, תקח אותי, עכשיו אני מוכן ללכת אליך לקליניקה. איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. השני יושב שוטף. לא אומר כלום. אומר לרופא, תגיד לי, ומה איתך? זאת אומרת, תגיד, אתה לא מתבייש. זה מה שאתה מציע לי. אבל מה אתה רוצה? אבל אני אגיד לך, אחרי שאני אראה, מי ייתן לי צדקה? אדם נמצא בשגרה, בהרגל, כל כך עמוק, שהוא לא רואה את הבעיה. הוא לא רואה שהוא נמצא במקום לא טוב. בט"ו בשבט דנים את האילנות, דנים את פירות האילן. פירות האילן זה הפרנסה שלנו. כל מה שאנחנו אוכלים צריך את הצומח. גם הבשר שאנחנו אוכלים הם מזונים מצמחים. ובט"ו בשבט דנים את כל מה שצומח. זאת אומרת, דנים אותנו. בעקיפין. לכן צריך, וזה לכן אולי, סידרו את הסדר של האכילה של הפירות, לכבוד ט"ו בשבט, זה דבר חדש. זה 500 שנה. זה התחיל באשכנז, עבר על הספרדים, ואחר כך המקובלים. אז שאנחנו בט"ו בשבט נשב ונאכל את הפירות של ארץ ישראל, להשתדל רק של ארץ ישראל עדיף, נזכור לברך אם צריך שהחיינו, על ידי הברכות שלנו אנחנו מרוממים, ראינו, הרב אומר, הברכות יש להם כוח ליישר את האדם. ודאי כך אנחנו נזדכה את הצומח. ורק בגלל שזה יוצא בשבת, אני רוצה הערה קטנה להלכה. יש מחלוקת גדולה. מתי לעשות את הסעודה הזו? כנכנסים למחלוקת הפוסקים, אם אדם עכשיו יעשה את הסעודה הזו, יש לנו שבת, אתה לא יכול לאכול עם קידוש, אתה חייב לעשות קודם קידוש. השאלה אבל אחר כך, זה האם אני עושה את זה אחרי הקידוש, את הסדר הזה, ואז אני נכנס למחלוקת, כי יש מי שסובר שאני תולב הרי ברכה אחרונה, אם זה משל המינים, ברכה של מעין שלוש. או לברך אחרי הקידוש על הלחם, ואז בסוף הסעודה לעשות את הסדר, כן? ולברך ברכת המזון שיפתור הכל. הנכון יותר לעשות את זה כך, לעשות קידוש, ליטול ידיים, לברך על הלחם. הלחם זה כבר חיטה. כבר? ואחר כך לאכול, או לעשות את הסדר קודם, זה כבר לא משנה, או לפני האוכל, אחרי המוציא, או לפני ברכת המזון. ואז ברכת המזון פותרת את כל מה שאכלנו בסעודה, ואנחנו יוצאים מדי מחלוקת לדעת כולם. וירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את חיבת ארץ ישראל, לראות את קדושת ארץ ישראל, לעבוד גם עם החומר, אבל לדעת שאנחנו צריכים להיות מחוברים אל הקודש, וממילא נזכה בעזרת השם בימינו ממש להביא תרומות ומעשרות לבית המקדש, במהרה ייבנה, אמן ואמן. אמן.